פרק ו' פסקה ז'. מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי, באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. אבל טבע הארץ, התנודדות החיים ולאות הרוחניות כשהיא נסגרת במסגר הגופניות, גרם שרק טעמו של הפרי, של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי, מורגשו בנעמו והדרו. אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגידול הפרי, נתעבו ונתגשמו ואיבדו את העמם. זהו חטא הארץ, שבעבורו נתקללה כשנתקלל האדם, שנתקלל גם האדם על חטאו. וכל פגם סופו לתיקון. על כן מובטחים אנו בבירור שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי. כי תשוב הארץ מחטאה, ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ בעד הנועם של האור האידיאלי, הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים, המחזיקים אותו ומוציאים אותו מן הכוח אל הפועל. התשובה עצמה, המזרמת את הרוח הפנימי, אשר נדבע במצולות תהום של ההיעדר והפך המגמה האידיאלית, על ידי נתינת רווח לרוח הצדק, שניתן בתחילה במועקה, תיתן עוז לרוח האידיאלי לחדור בתוקפו גם בחלקי כל המכשירים הרבים. ומכולם יותאם טעמו של הזיו המגמתי. ולא יישא עוד האדם חרפת העצלות בדרך החיים האמיתיים. אז הנושא פה יחסית נושא מפורסם. ראוי להיות מפורסם, אבל אני גם חושב שהוא באמת רעיון מפורסם. ההסברה הפנימית, הרוחנית, ביחס למה שמתואר לנו במדרש, על פירוש הפסוקים ביחס לחטאה של הארץ. בסיפור של בריאת העולם בבראשית, אז מתואר שהציווי האלוהי זה שיצא עץ פרי עושה פרי, כך אומרים הפסוקים. אבל בהתרחשות, מה שנברא בפועל, אז כתוב שמה שיצא זה עץ עושה פרי, לא עץ פרי עושה פרי. שמה הפרשנות הפשוטה, שההרגשה של טעם של פרי יש רק בפרי עצמו. העץ עושה פרי, אבל העץ לכשעצמו הוא לא פרי, אין לו טעם של פרי. וזה חטא של הארץ. העונש אחר כך שנתקללה בעבורך, שקוץ ודרדר תצמיח וכולי, זה קשור גם כן למדרגה המוסרית של האדם שיחטא לאחר מכן. פחות העניין שלנו, אולי קצת, אבל ענייננו, מה המשמעות של החטא הזה של הארץ? מי החוטא ומה החטא? מתחילת הבריאה ראוי היה להיות טעם העץ גם הוא כטעם פריו. הסברה. כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי, באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. החיים הם מחולקים למגמה, לתכלית, ולאמצעים שמביאים את התכלית. מה שהיה ראוי להיות מתחילת הבריאה, זה שלא יהיה הבדל בין האמצעים שמסובבים, שמקדמים את הופעת התכלית, לבין התכלית עצמה. באיזה עניין? בעניין היחס שלנו אל האמצעים ואל התכלית. כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בה כשאנו מציירים אותה. כשאנו מציירים את המגמה הרוחנית הגבוהה הכללית. אני חושב שפה פירוש המילה כללית, שכידוע לכם יש לה הרבה פירושים, פה אני חושב רוחנית, נשמתית. כשאנחנו מציירים איזשהו אידיאל, איזשהו עניין עליון, משהו תכליתי שהכל צריך לחתור לשם, לנקודה הזו, אז אנחנו חשים את זה באיזשהו חוש נשמתי, משהו מאוד פנימי, בנועם. נועם זה ביטוי שהדבר הזה הוא מתאים לי, הוא ערב לי, אני רוצה אותו, אני דבק בו. את המגמה, את האידיאל הראשי הזה, אנחנו באמת חשים בנועם, בגובה, זה נתפס אצלנו כדבר נחשף שאנחנו משתוקקים אליו. זה הנקודה, זה התכלית. מה שהיה ראוי להיות, זה שעכשיו, כדי להופיע את התכלית הזו, אתה צריך לגשת אל כל האמצעים שמביאים אותה. בוא רגע נדבר בדוגמאות. יש לך את התכלית של התעלות בתורה, והנקודה המרכזית שיש במושג הזה התעלות בתורה, מה שהמושג הזה באמת כולל. אז כשאנחנו מציירים את זה, אז יש לנו איזשהו תחושת נועם ביחס לציור הזה. אנחנו מאוד מאוד משתוקקים להתעלות הזו, להתגדלות הזו, שהיא תכלית אחת כדוגמה. טוב, התעלות בתורה, אחר כך יש אמצעים שמביאים התעלות בתורה. לקום מוקדם בבוקר, להתאמץ, ללמוד, לחזור, לשנן, להתגבר על יצר הרע, המון המון אמצעים. כשאתה חושב על האמצעים, אז כבר פחות נעים. האש כבר קצת נכבד. מה שהיה ראוי מתחילת הבריאה, שכל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית, ראויים להיות מוחשים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת. כשאתה היית עכשיו, נחזור לדוגמה שלנו, כשאתה היית צריך עכשיו לחשוב על זה שאתה צריך לקום מוקדם בבוקר ולהתאמץ, זה היה יוצר אצלך את הנועם הפנימי, את ההתלהבות הפנימית, בדיוק כמו מה שאתה מצייר את ההתגדלות עצמה בתורה. כי זה אמצעי שמחזיק מגמה תכליתית. וטעם העץ כטעם הפרי. העץ, האמצעי, הפרי, התכלית. והמציאות הלכתחילית היא שכיוון שהעץ הזה בו זורם הפרי, נכון, הרי הסגולות של הפרי מיוצרות כבר בעץ. ולא צריכה להיות הנתקה. זה כל העץ כולו הוא פרי אחד. כי כל המאמצים הללו וכל האמצעים הללו הם ההתגדלות בתורה. אז זה צריך להיות מוחש באותו הנועם, באותה הדבקות.
למה זה
חטא? מה? מה למה זה חטא?
יש האמצעים לא הופיעים את
מה שצריך
איש. או מקום התכלית. זה
הוא קורא חטא,
נכון?
מה? חטא כשלא קרה ככה.
נכון. למה
האמצעים זה לא... לא הבנתי. אתה שואל למה זה... לא הבנתי מה אתה שואל.
למה זה חטא כשזה לא אופן כזה?
אם אני אענה לך שזה חטא כי הקדוש ברוך הוא אמר שצריך להיות עץ פרי עושה פרי, ומה שקרה זה עץ עושה פרי, זה מספיק טוב? שזה חטא, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא אמר. עכשיו, אתה אומר לי, נו, בוא נתקדם טיפה, יצאנו מכיתה א', אפשר להבין קצת יותר לעומק מה הכוונה שהיא לא עשתה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר? אז אני עונה, יש פה נפילת ערך. יש פה חוסר הופעה של שלמות. כי נוצר חיץ בין העץ לבין הפרי. זו מציאות מקוטעת.
בסוף התוצר הוא אותו תוצר.
מה?
בסוף התוצר הוא אותו תוצר. אם אני מכוון לתכלית וזה בא מאיזה מקום שהוא כביכול יותר קשה, שהכל הדרך לשם
הוא... אבל זה לא אמור להיות ככה. כי מה שאמור להיות זה שכל החיים הם יחידה אחת של דבקות באידיאל הראשי. ולא לתפוס את החיים כ-90% עבודה, כמו איזה סוכן ביטוח. 90% עבודה... מתאמצים, 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 לא שווה, הלוואי והייתי לא שייך לזה. בסוף יש את הפרי. האמת, האלוקית, הצו האלוהי, הוא שהכל פה זה מופע של האידיאל הראשי. אין ערכים שאתה חי אותם באיזשהו דיעבד כאלו, כי הם רק אמצעים ולו יהי והם לא היו. כי כיוון שזה העץ של הפרי, גם הוא עץ פרי. גם במפגש שלך עם העץ, תיתן ביס, תטעם טעם של פרי. תטעם אידיאל תכליתי. כל האמצעים הללו, הם לא אמורים להיות משהו שהוא בדיעבד מבחינתך, כי הם לא בדיעבד מבחינת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר, זה עץ פרי זה. כל המציאות כולה, לגבינו אמורה להיות דבר שיש בו את הנועם הזה. הרגשת האידיאל. הרגשת האידיאל לא אמורה להתרכז רק בפרי. זה מצמצם. זה מקטין את האידיאליות של האדם. החטא הזה הוא החטא של הארץ. מה הכוונה החטא של הארץ? זו נפילת הארציות. כשחיים חיים ארציים, זה לכשעצמו באופן ממילאי יוצר את ההפרדת רשויות הזו בין האמצעים לבין התכליות. זה טבע הארץ. ארץ הכוונה ארציות, תכף נראה, החומרנות, הגסות. אבל טבע הארץ, מה זה טבע הארץ? התנודדות החיים ולאות הרוחניות כשהיא נסגרת במסגר הגופניות. אנחנו חיים חיים גופניים, עייפות רוחנית. אין את הדבקות הרוחנית להיות יכול להיות נוגע בפרי שבעץ, בתכלית שבאמצעים. הגסות שלנו, אין בה את העדינות שיכולה לחוש את זה. אצל הגסות יש, הגסות יוצרת מין תודעה כזו שהיא מחפשת רק איזושהי תכלית קונקרטית. וזהו, כל השאר לא שייך לה. כי זה אמצעים. אמצעים, מי יכול להיות שייך לאמצעים? אמצעים זה רק מחליש אותי, מעייף אותי. המציאות של האדם האצילי, העדין, זה שלא נופל בחטא הארץ, זה לא משנה שאמצעים יכול להיות איזשהו דבר קשה. כי הנקודה היא לא קשה, לא קשה. הנקודה היא האמת הפנימית. אז אני לא מסתנבר לרעה מהאילוץ שלי להיות שייך למאמצים, כי זה לא אילוץ, כי יש שם עדינות פנימית שאפשר לחלץ, אפשר למצוא אותה. טבע הארץ, התנודדות החיים, לאות הרוחניות כשהיא במסגר הגופניות, גרם שרק טעמו של הפרי, כלומר של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי, רק ש... אני אחיה באושר ואושר עם אשתי וכל הילדים שלי כבר ישבו בכולל רק כשאתה מצייר את זה אז אתה מלבב. רק טעמו של הפרי של המגמה האחרונה אידיאל הראשי מורגש הוא בנעמו ועדרו. אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי. לשבת עם הבן, שחק איתו בלגו. למד אותו א' כמה צעה, ב' כמה צבא. פרוט רומנטי, כי הוא עוד לא תמיד חכם ש... אלו האמצעים. העצים הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגידול הפרי, נתאבו ונתגשמו ואיבדו את העמם. זה הפך להיות עץ דומם מבחינת זרמי התכונה הפראית שלו, אין לו פרי. וזהו, זה המצב. החיים מחולקים לחלוקה הגסה הזו. זה נוטל ממאור עיניו של אדם. הרב מסביר שם בעין היה שפסיעה גסה בשבת נוטלת ממאור עיניו של אדם. הפסיעה הגסה הזו זה הרצון לדלג, 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 לסיים את המסכת, סיים את המסכת, סיים את המסכת. אתה רק עסוק בלסיים מסכתות. אתה לא עסוק בללמוד. אתה לא עסוק בלהתעלות בכל מילה שאתה קורא. ושוב, אלו רק משלים. זה משלים, והמשלים האלה הם גם נמוכים ביחס למשמעות הרוחנית של העניין. מה? כאילו אין תכלית. זה לא שאין עניין בתכלית, אלא הכל מופיע את התכלית. הכל זה מופע שלם של תכלית. כשאנחנו סופרים מפסח לשבועות את ספירת העומר, אז יש דרשה כזו, שאנחנו לא סופרים כמו אדם שמחכה להשתחרר מהצבא עוד 48 ימים, עוד 47 ימים, אלא 1, 2, 3. למה אתה לא סופר להפך? למה אתה לא סופר את זה בטבלת ייאוש? כי מה החיים, מה שווים החיים בלי מתן תורה? בסדר, אני כרגע משייך את הספירה למתן תורה. מה שווים החיים בלי מתן תורה? אז נשאר לי רק עוד 48 ימים בלי תורה. רק עוד 47 ימים בלי תורה. מה אתה סופר? 1 שיש לו ערך מצד עצמו, 2 שיש לו ערך מצד עצמו, 3 שיש לו ערך מצד עצמו. התשובה, כי יש לו ערך מצד עצמו. כשמתעלים בספירה לקבלת התורה, זה לא שכל יום רק לעשות עליו את ה-X ולפח. אלא כל יום הוא יום. כל יום הוא לכשעצמו, כיוון שהוא הכנה לקבלת התורה, אז הוא קצת קבלת תורה. וכן, הכל מקבל רושם תכליתי. כל העץ הוא יהיה פרי. אתה תרצה לאכול את התפוח בעצמו, אתה תרצה לאכול את הגזע, זה יהיה אותו דבר. כי באמת אצל הקדוש ברוך הוא, אין מצד המבט האלוהי, אין את השלב הזה שרגע לא שווה פה כלום, זה קצת חסר ערך. אלא הכל ערכי. הכל אמיתי. וזהו חטא הארץ, שבעבורו נתקללה כשנתקלל גם האדם על חטאו.
בעצם הטעם הישי, טעם הפרי, זה דוגמה לבעיה הכללית הזאת?
מה?
שהאידיאל
בעיה. אתה מדבר, זה של הגזע לא, אין לו טעם? כן, זה תיאור פיזי שעיקר עניינו זה הרוחניות הזו. חזל שם יגידו בגמרא בברכות שהתיקול של זה זה בקידוש. צריך להבין מה מכוונים כשמקדשים בשבת. מכוונים על הנקודה הזו. טוב, אני לא רוצה להיכנס לנתקללה הארץ בעבורו כשהוא חטא, כי זה עוד עניין שקשור קצת לתיקון של זה. בואו נמשיך. וכל פגם סופו לתיקון. המציאות מובטח לה שהיא תשוב בתשובה למי שמבין מה זה תשובה. וכל הקלקולים, גם הקלקולים הקדמונים הללו של מעשה בראשית. על כן מובטחים לנו בבירור שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה. וטעם העץ יהיה כטעם הפרי. כי תשוב הארץ מחטאה. כלומר, המציאות הארצית, המעשית של עולם הזה שאנחנו חיים בתוכו, הוא כבר לא יהיה גורם מחשיך, מעבה ומסתיר את הטעם של הפרי בעץ. אנחנו נעבור שנות היסטוריה ארוכות כאלו, שהמציאות הארצית שבתוך הבריאה היא תזוכח. וכיוון שהיא תזוכח, אז יהיה אפשר לחיות את הפרי כבר בעץ, את התכלית כבר באמצעים. ואורחות החיים המעשיים, שזה המציאות הארצית, לא יהיו גורמים לחוץ באדנועם של האור האידיאלי. הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים. המחזיקים אותו ומוציא אותו מן הכוח אל הפועל. טוב, אי אפשר שלא לראות שהרב רומז פה, ואצלו זה פסוק, אבל אצלו זה גם כנראה הפירוש הפנימי של הפסוק הזה. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר, דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. עץ חיים, עץ שהוא כל כולו מופע של חיים, לכל המחזיקים בה. המחזיקים בה זה כל האמצעים האלו, ההגונים שתומכים אותה, הנתמך. יש את הדרך, המגמה, התכלית, היא נתמכת. תומכיה, הוא יהיה מאושר, כי הוא תומך את הדרך של המגמה. התומכים הללו זה אורחות החיים, אורחות החיים המעשיים. אורח זה קצת יותר פרטי מדרך. אז יש את עץ החיים, שם יש נועם אידיאלי כזה. המגמה, איפה שמפקים חיים באמת, באמת. עץ חיים היא למחזיקים בה ולתומכיה. לכל הצדדים המעשיים הפרטיים. ובאמת כל דרכיה דרכי נועם, אחרי זה תחזרו, תראו כמה הנועם חוזר פה בפסקה הזו. כל דרכיה הם מלאים בנועם. הם לא משהו שהוא מתוך העולם הזה, הסיזיפיה, רק אילוץ שאנחנו צריכים להיות שקועים בו, אלא הכל זה נובע מהנועם. נועם זה משהו מהעולם הבא בכלל, זה לא מהעולם שלנו, כי הם מוציאים אותו מן הכוח אל הפועל, ועל כן הם כתכונתו. מה זה קשור אלינו? התשובה עצמה המזרמת את הרוח הפנימי אשר נטבע במצולות תאום של היעדר והפך המגמה האידיאלית. מה זה תשובה? יש את הרוח הפנימי, רוח אלוקים הזו. והיא בשעה שנברא העולם נטבעה במצולות תאום. המציאות הארצית יש בה משהו שהוא הפך המגמה. הוא כל מה שאנחנו חשים כתוצאה מן החיץ הזה, מן ההתעבות הגשמית הזו. לא חשים שם את המגמה האידיאלית, את הנועם. התשובה צריכה להעלות את העולם הזה לעולם הבא. היא מזרימה את הרוח הפנימי הזה, שכשלב ראשון נטבע במצולות תהום. תהום זה תמיד החומרנות הגסה. טוב, האמת, לא תמיד, תיזהרו, אבל בדרך כלל. התהום זה מציאות משוקעת בחומרנות. הפך המגמה האידיאלית. והתשובה על ידי נתינת רווח, לרוח הצדק שהיה תחילה במועקה, היא תיתן עוז לרוח האידיאלי לחדור בתוקפו גם בחלקי כל המכשירים הרבים. תשובה תיתן עוצמה כזו, כוח חדירה של האמת התכליתית, המגמתית, הראשית, להיות ניכרת, להיות מובעת בכל המכשירים הרבים. ומכולם יותאם טעמו של הזיו המגמתי. הרב הוא לא חבר שלנו. כל המילים שלו שקולות בשקל הקודש. זיו זה מה שאנחנו יודעים, האור הרוחני שמופיע אפילו, אני אקרא לזה רגע, בלבוש הבשרי של האדם. זה זיו פניו. זה אור רוחני כמו שהוא מופיע במציאות הלא רוחנית. אז יותאם הזיו המגמתי. איך שהמגמה הצליחה להתלבש ולהופיע אפילו בפרצופים של האמצעים. שהם לכאורה החומרנות, המציאות הארצית, המעשית. זיו זה תמיד האור שבארץ, האור שבגוף. זיו פניו. זה העוז. העוז. העוז זה היכולת של ההחדרה הזו. ויתן עוז למלכו. ולא יישא עוד האדם חרפת העצלות בדרך החיים האמיתיים. אין עוד את החרפה הזו של העצלות, שרואה באמצעים רק איזשהו עניין מעולץ, דיאבדי. והוא ילך בדרך החיים. השם קנני ראשית דרכו.